טוב, שלום לכולם. אנחנו עסקנו ביומיים האחרונים בקצת יותר לדייק את היחס שבין ישראל לעמים במובן של מה אנחנו משפיעים מהפנים החוצה. לפי ההגדרה של הרב, פנימיות החיים או אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, ומה אנחנו צריכים לקבל מן העמים מהחוץ פנימה, שזה בחינת חיצוניות החיים, שזה בחינת צדדי כישרונות שחסרים בישראל. אז אתמול קצת יותר הגדרנו את הדברים, אני חושב שאתמול היה שיעור מאוד חשוב, וכדאי גם לחזור על, על הדברים, לראות את המקורות בפנים, כי יש שם הגדרות כמו שראינו אתמול. והייתי רוצה להתקדם היום לשלב הבא. זאת אומרת, לפי מה שאמרנו לכאורה עד עכשיו, אפשר לומר באופן לא מדויק את הדבר הבא, למרות שהחלק השני של השיעור אתמול, ברור שזה לא מדויק מה שאני הולך להגיד עכשיו. אם אנחנו נגדיר את האדם כפי שלמשל הגדיר אותו המהר"ל, ולא רק הוא, השם ישמואל ועוד, שאדם מורכב מארבעה ממדים, גוף, נפש, שכל, אלה שלושת הממדים הטבעיים, ולמעלה משלושת המדרגות האלה נקרא לזה נשמה. זאת אומרת, הגוף זה יותר מייחד את האדם מצד חיית האדם שבו, הפיזיולוגיה שבו, החומרי. הנפש במובן המוסרי והשכל, הוא מייחד את האדם מצד האדם שבאדם. אז יש באדם חיית האדם, יותר הגוף, והאדם שבאדם, השכל והמוסר, שמופיע דרך הנפש, דרך השכל והנפש. ויש באדם מדרגה אלוהית, שהיא מדרגה שלישית, לא חיית האדם שבאדם ולא האדם שבאדם, אלא האלוהי שבאדם, שזאת המדרגה הנקראת נשמה. נקבל כרגע את הנתונים האלה בצורה יבשה, בלי הסבר והגדרה. אז אם נקבל את החלוקה הזאת, שבעצם האדם כלול מארבעה ממדים, אז נכון לחלק הראשון של השיעור אתמול, היינו יכולים לחשוב שמה שמשותף לישראל ולעמים זה ממד גוף נפש שכל, זה הממד החייתי והממד האנושי, ועל גבי הממד האנושי המשותף לנו ולעמים, יש איזשהו ממד אלוהי מיוחד לישראל. רק הנשמה היא מיוחדת לישראל. אז אם אפשר לומר, האדם הוא ארבע קומות, גוי שווה שלוש קומות, וישראל שווה הקומה הרביעית. שכמובן, הקומה הרביעית היא לא עוד קומה ברמה הכמותית ביחס לשלושת הקומות, אלא היא המנוע הפנימי של שלושת הקומות, היא השורש הרוחני, המטרה הרוחנית וכו'. את זה אפשר להבין לפי החלק הראשון של השיעור אתמול, מה שראינו בעיני השבת א', אבל לפי מה שהוספנו בעדר היקר, שהמחשבות הרוחניות שייכות גם לאומות העולם, אז אומנם זה לא בדיוק מדרגת הנשמה, אבל יש איזושהי שייכות רוחנית. לכאורה משמע, מהחלק השני, שיש לאומות גם שייכות באיזושהי מידה למדרגה הרביעית, וזה נכון. אבל, עכשיו אני מגיע לשיעור של היום, אבל אם היינו מנסים להגדיר, הייתי אומר בגדול, באופן מאוד כללי ולא מדויק, תכף אנחנו נדייק את זה, את ההבדל בין ישראל לעמים, אז היינו אומרים ככה, יש איזה מכנה משותף בין ישראל לעמים, אלה הקומות הראשונות שבאדם, גוף נפש שכל, מחשבות רוחניות, יש איזה זרם דק שגם האומות שייכות אליהם, ויש מדרגה אלוהית עליונה נבדלת, נשמה, סגולת ישראל, נשמת ישראל, כנסת ישראל, בנים אתם לשם אלוהיכם, אבא בבן, כל מה שלמדנו פה, שהיא מדרגה מיוחדת רק לישראל, שאיננה שייכת כלל וכלל לאומות העולם. עכשיו, אם מה שעכשיו אנחנו אומרים זה נכון, וזה לא נכון, מה נפקא מינה לתפיסה הזאת, שלצערנו הרב זאת התפיסה המקובלת היום, שגם אם ישראל, כלל ישראל או פרט ישראל, חס ושלום יחליטו מבחירתם החופשי מצד הבן שבבן לפחות, לא לגלות את הקומה הרביעית, מה יכולים לחשוב שלפחות יש להם, יש לנו, שלוש קומות ראשונות. זאת אומרת, יש איזה מכנה משותף לנו ולעמים, גוף נפש שכל, יפה. יש לנו איזה מדרגה מיוחדת שמבדילה בינו לבינה, מדרגת הנשמה. אבל אם אני בוחר, פרט או כלל ישראל בוחרים, לא לגלות את הקומה הרביעית, את מדרגת הנשמה המיוחדת לישראל, לפחות יש לנו את שלושת הקומות הראשונות, גוף נפש שכל. ואז לענייננו, הפיזיולוגיה של הגוף הישראלי, או היצרים הגופניים של הגוף הישראלי, זה בדיוק אותו דבר כמו אצל אומות העולם. המוסר הטבעי והשכל האנושי הוא בדיוק בישראל כמו באומות העולם, כי זה המכנה המשותף. אבל יש מדרגה עליונה שהיא מדרגה מיוחדת. לא נהיה מדרגה מיוחדת, לפחות נהיה חכמים כמו הגויים, מוסריים כמו הגויים, ואם אפשר לומר גופניים כמו הגויים. עכשיו, התפיסה הזאת, יש הרבה מקורות ברב, כמובן על פי המקובלים, שהתפיסה הזאת היא לא נכונה. זאת אומרת, וכאן יש לפנינו מקור אחד שהרב עוסק בפסקה הזאת בחוברת שלפנינו, במקור 9, דילגתי למקור 9, בדף מספר 9 בעמוד 23, יש למקור הזה כאן מקבילות לא מעטות ברב, גם באורות, גם במקומות אחרים, אולי ניגע בזה בהמשך, שבהם הרב מברר שהמדרגה המייחדת את ישראל היא לא רק קומה 4, היא לא רק מדרגת הנשמה, אלא גם במה שנראה לכאורה משותף לנו ולעמים, שכל נפש גוף, כלומר נשמה קו שכל נפש גוף, בממדים הטבעיים, השכל הישראלי והנפש הישראלית והגוף הישראלי הוא שונה במהות מהשכל הנפש והגוף הגוי. והשכל הנפש והגוף הזה, הישראלי הזה, המיוחד הזה, הוא יונק את מדרגתו, את אופיו, את תכונתו, ממדרגת הנשמה. ועכשיו משפט המפתח. ואם לא תופיע מדרגת הנשמה בישראל, אז השכל נפש גוף שלנו לא יופיע כפי שהוא מופיע אצל גוי, ועם ישראל יגיע לקלקולים מעשיים יותר גרועים, יותר חמורים, נזקים יותר קשים מאשר אפילו הגוי. עכשיו בואו קצת נפרק את המשפט הזה. המשפט הזה צריך פירוק. בסדר? אז בואו נראה. אז בפסקה מספר 9, בעמוד 23, הרב מברר את הסוגיה הזו. והנה, הרב כאן אומר שזה כלל ידוע, גם על פי המדע זה ידוע, שאם אנחנו מחלקים את הנבראים לארבע או חמש המדרגות הידועות, דומם, צומח, חי, אדם וישראל, אז נכון יהיה לומר שכל מדרגה עליונה היא לא רק היא, אלא היא כוללת בתוכה גם את המדרגות הנמוכות ממנה. למשל, אם הצומח הוא למעלה מהדומם, אז זה לא אומר שהצומח אין בו דומם, אין בו חלקים דוממים, אלא יש בצומח, מעבר לייחודיות המייחדת אותו ממד הצומח, יש בו גם ממד דומם. אני לא איש מדע כדי להסביר את זה, אבל נגיד, יש גם בצומח תאים מתים, שהם דוממים. ועל גבי זה יש צומח. ויש בחי, לא רק חי, אלא גם דומם וצומח. יש בו תאים מתים, ויש בו תאים שמתפתחים, והגוף גדל עד איזשהו שלב, והשערות גודלות וכו', או גדלות. וכאן על האדם, האדם הוא לא רק שכל ומוסר, אלא יש באדם גם את הממד החי, יש הנפש המתנועת, נפש החיים וכו'. יש בו, וגם מבחינה מסוימת ברמות האינסטינקטיביות, יש לו איזה ממדים אינסטינקטיביים של חי. יש באדם גם צומח, הוא גדל עד שלב מסוים כלפי חוץ, ומבחינה פנימית התאים מתרבים, ויש בו גם תאים מתים, יש כן אור יבש, הוא גם דומם. וכנ"ל ישראל. אם כן יוצא לפי זה, שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה את המדרגות הנמוכות ממנה, ולולא או ללא המדרגות הנמוכות, היא לא תהיה מה שהיא. זה מה שהרב אומר כאן כנתון פתיחה לשתי המסקנות שהרב רוצה להסיק מהעיקרון הזה, שמה שמעניין אותנו כרגע זו בעיקר המסקנה השנייה. אומר הרב, והנה כמו שבכל סדרי מערכות הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, כאן הרב מסתפק בארבע המדרגות עוד לפני ישראל, כל המעולה מחברו, הצומח מעולה מן הדומם, החי מעולה מהדומם והצומח, אז כל המעולה וכו'. אז כל המעולה מחברו, יש לו גם כן היתרון של חברו. דהיינו, הצומח יש לו גם כן חלקי היסודות שבדומם, והחי כוח הצומח שבצמח, וגם הדומם שבדומם, והמדבר כוח החיים שבחי, וכן למטה. לפי זה ברור, וכן בהרמת קרנם של ישראל על גבי המעלה האנושית שבכלל האדם, נכון שעם ישראל הוא קומה 4, קומת הנשמה, אבל זה ודאי שהנשמה הישראלית כוללת בתוכה גם את המדרגות הנמוכות. אז יש באדם הישראלי גם ממד אדם, יש בו שכל ומוסר. יש בו גם ממד החיה, יש בו גוף וכו'. אז האדם הרגיל כולל בתוכו דומם צומח חי, והאדם הישראלי כולל בתוכו דומם צומח חי אדם. לכן נכון שהנקודה מייחדת אותנו היא המדרגה הרביעית, אבל אנחנו כוללים בתוכנו גם את שלושת המדרגות הקודמות. כן בהרמת קרנם של ישראל על גבי המעלה האנושית שבכלל האדם, אף על פי שהמעלה הישראלית היא מעולה מהמעלה האנושית שבכלל האדם, מדרגת הנשמה האלוהית ולא רק השכל או המוסר האנושי וכו', צריך שיהיה ודאי קנוי לישראל, חוץ מהצד האלוהי המיוחד לישראל, גם הצד המעולה שיש בקניין האנושי מצד אנושיותו. כלומר, לא יכול להיות שאנחנו כעם ישראל נוותר על המדרגות התחתיתיות ונאמר כביכול באיזושהי אשליה, באיזושהי הזיה, שאנחנו רק המדרגה העליונה. זה לא נכון, בטבע זה לא נכון. כל מדרגה העליונה כולל בתוכה גם את המדרגות התחתונות. עד לכאן נתון הפתיחה. זה נתון הפתיחה של המאמר הזה. סיכום, המציאות מחולקת למדרגות שונות, כשהיא מחולקת כמדרגה מעל למדרגה שקדמה לה, אבל אף על פי שהמדרגה למעלה מהמדרגה שקדמה לה היא למעלה ממנה, היא כוללת בתוכה גם את המדרגות שקדמו לה. מצוין, יפה. אומר הרב, לעיקרון הזה, לאקסיומה הזאת, יש שתי מסקנות, שתי השלכות. ההשלכה הראשונה היא פחות מעניינת אותנו כרגע, אבל כדאי להזכיר אותה פה. ההשלכה השנייה היא ההשלכה של הנושא שלנו. אומר הרב, אמנם שני דברים עלינו להשכיל מזה המשל הכללי. זה שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה גם את המדרגות התחתונות, יש לזה שתי השלכות, שתי מסקנות. מסקנה ראשונה, א', כשם שכל מדרגה עליונה, אף על פי שאי אפשר שתעמוד בחוסן מעלתה, אם לא תהיה גם כן שלמה בחלק הירוד של המעלה הנמוכה ממנה, אף על פי שכל מעלה עליונה חייבת להכיל בתוכה גם את המעלות התחתונות, ולולא המעלות התחתונות היא לא תהיה המעלה העליונה, זה נכון, זה נתון הפתיחה, אבל ברור הדבר, מכל מקום, עיקר יתרונה אינו מתגלה כי אם באותו הכוח המיוחד שבה, שערים אותה משפלות המדרגה הנמוכה ממנה. כלומר, לא יעלה על הדעת שמדרגה עליונה שכוללת מדרגות תחתונות, לא תגיע למסקנה פשוטה שהמדרגה שמחדת אותה היא המדרגה העיקרית שלה. כלומר, לא יכול להיות שזה שהאדם, למשל דוגמה, זה שהאדם כולל את החי, זה לא אומר שאדם יוותר על מעלתו כאדם ויגיד, אני מסתפק להיות חיה. מה זאת אומרת? עיקר יתרונך זה האדם. יש איזה אדם שהיה מוכן לוותר על השכל שלו, על הרצון שלו, על המוסר שלו, על הבחירה החופשית שלו, ולהיות חיה שחיה מתוך אינסטינקט? אז נכון שאנחנו כוללים גם את המדרגות החייתיות, אבל לא יכול להיות שנוותר על, על המדרגה שעיקר ענייננו. אז כמו שלא יעלה על הדעת שהצומח יוותר על מדרגת הצומח וירצה להיות דומה, ולא יעלה על הדעת שהחי יוותר על מדרגת החי וירצה להיות צומח, ולא יעלה על הדעת, הדוגמה השלישית יותר ברורה, שאדם יוותר על מדרגת האדם ויסתפק בלהיות חי, כך לא יעלה על הדעת שעם ישראל יסתפק בלהיות אדם ויוותר על מדרגת ישראל. זאת אומרת, לא באנו לעולם רק כדי להיות אנשים עם תואר שלישי באוניברסיטה, ורק כדי, כמו שאמרנו, לא לצפור ברמזור, ורק כדי שנוכל לתפקד מבחינה כלכלית כמו שצריך. לא, לא, לא. האם אנחנו מזלזלים בשלושת הקומות האלה? גוף, נפש, שכל? לא. אבל המדרגה המייחדת ישראל היא מדרגת הנשמה, שם צריך להיות עיקר יתרוננו, או שם נמצא עיקר יתרוננו, ולשם אנחנו צריכים לכוון את עיקר המאמצים שלנו. אז זאת השלכה ראשונה פשוטה, שהיא לא הנושא שלנו כרגע, אבל היא חשובה. אני אקרא את כל המשפט הזה. כשם שכל מדרגה עליונה, אף על פי שאי אפשר שתעמוד בחוסן מעלתה, אם לא תהיה גם כן שלמה בחלק הירוד של המעלה הנמוכה ממנה, מכל מקום, עיקר יתרונה אינו מתגלה, כי אם באותו הכוח המיוחד שבה, שערים אותה משפלות המדרגה הנמוכה ממנה. כמו, דוגמאות, שעיקר היתרון שיש בצומחים בין מין למין, כאן הרב כבר אומר דברים יותר מדויקים, הכוח המייחד כל אחד מסוגי הצומח. למשל, מה ההבדל בין אפרסק לבננה? מה ההבדל בין תפוס לאשכולית? ההבדל, אפילו בתוך אותו המין של הצומח, זה לא מצד הדומם שנמצא בהם. זה מצד הצומח המיוחד שנמצא בכל אחד מסוגי הצומחים הללו. כמו שעיקר היתרון שיש בצומחים בין מין למין בתוך עולם הצומח, שמציינם בחשיבות, כמו הדוגמאות שהזכרנו, איננו מצד הדוממיות, זה דלת שם, איננו מצד הדוממיות שבאחד יתר על חברו. כי אם על יתרון כוח ההתייחדות שלו, עץ הגפן, התמר, הרימון, והתפוח מעצי היער, כל אחד, כל ממד של צומח או כל סוג של צומח, זה מה שמייחד אותו. הממד של הצומח מייחד אותו. וכן יתרון החי על הצומח, הוא בעיקרו בכוח החיים שבו, ביתרון כוח העבודה שבשור, לרוב תבואות וכיוצא בזה. מכל שכן יתרון המדבר, האדם, אף על פי שהוא גם כן בעל חיים, זה נכון, הוא בכוחו המיוחד בשכלו, וכפי אותו ריבוי היתרון השכלי שבו הוא מתייחד, כן יהיה יתרונו על זולתו ממינו. אז עד לכאן הייתי אומר ההקדמה לפתיחה. עכשיו מכה פתי, עכשיו המסקנה. כמו שזה ברור לנו ביחס לכל המדרגות עוד לפני ישראל, כך צריך להיות ברור לנו, כן צריך להשכיל, שהיתרון העיקרי שצריך להיות מוחש בישראל, מוחש מצד ההבנה, מצד השייכות, מצד ההשקעה שאנחנו משקיעים שם, הוא הצד הישראלי. ולא יכול להיות שאנחנו נסתפק בלהיות אנשים שכליים ואנשים מוסריים. זה קלקול גדול שיש לתקן אותו. זה כמו שלא יעלה על הדעת. אני חושב שהדוגמה ביחס שבין האדם לחי היא דוגמה מצוינת. אם תשאל אדם נורמלי, תגיד, אתה מסתפק בלהיות תרנגולת? תעשה קוקוריקו ותטיל ביצה, מה אתה אומר? קיצור, תדאג לקיום הכלכלה שלך ותדאג לקיום המין. זהו. תאבד את יכולת החשיבה, את יכולת הבחירה החופשית, תחיה קבוע, אינסטינקטיבי. זה החיים. עכשיו תגידו, טוב, אנחנו חיים בדור שיש הרבה תרנגולות. כלומר, בני אדם בצורה של תרנגולות, או תרנגולות בצורה של בני אדם. שמנהלים את החיים רק על פי הממד החייתי, שהוא בדרך כלל שני התפקודים ההישרדותיים. א', התרנגולת עצמה רוצה לחיות, וב', היא רוצה להחיות את הדור הבא. אז כלכלה ומין. זהו. אז היום אנחנו חיים בדור שכבר יש הרבה בני אדם שמסתפקים בלחיות במדרגת חי. מה עם השכל? לא רוצה לחשוב. מה עם המוסר? לא רוצה להיות מוסרי. מה מעניין אותך? מעניין אותי כסף, רכוש, יצרים. זהו. טוב, אבל אדם בר דעת לא יכול לקבל את זה. מה, אתה לא מבין שמותר האדם מן הבהמה זה השכל? זה המוסר? זה הבחירה החופשית? אתה יכול לנגן בכינור, בן אדם, לך תלמד לנגן בכינור. אתה יכול ללמוד מתמטיקה, לך תלמד מתמטיקה. אתה יכול להיות מוסרי, אתה לא דרווין כל דאלים כבר. אתה יכול לרחם על היתום ולאלמנה. לך תרחם על החלש, תרחם על המסכן. מה, אתה זאב שטורף את התרנגול? אדם בר דעת לא יוותר על מדרגתו האנושית המייחדת אותו. אתה חונן לאדם דעת. חונן ומתחה חוכמה בינה ודעת. אז זה פשוט. למרות שבדור הזה כבר שום דבר כמעט לא פשוט. נכון? אבל זאת המסקנה הראשונה, שאף על פי שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה את המדרגות התחתונות, היא לא יכולה להסתפק, היא לא תעלה על דעתה להסתפק במדרגות התחתונות, אלא תרצה להוציא לפועל את המדרגה המייחדת אותה, ששם נמצא עיקר יתרונה, שם היא צריכה להכיר את מעלתה, שם היא צריכה להשקיע את הכוחות ואת הכישרונות, שם היא צריכה להגיע להישגים, הייתי אומר, מרכזיים, אם לא בכמות, לפחות באיכות. בסדר רבותיי, זאת נקודה ראשונה. עכשיו הנקודה השנייה שהיא קשורה לנושא שלנו היום יותר. כלומר, אם אני אחזור רגע לארבעת הקומות, אז אם האדם הוא גוף נפש, שכל, נשמה, אז לא יעלה על הדעת שעם ישראל יסתפק בשכל. בטח לא בנפש, ודאי לא בגוף. כשהמדרגה מייחדת אותו עם מדרגת הנשמה, אז איך אתה יכול להסתפק בקומות הנמוכות? איבדת את עיקר עניינך. זאת מסקנה ראשונה. מסקנה שנייה, אומר הרב, ולימוד שני הוא, דילגתי שתי שורות, שלוש שורות, למטה, שורה האחרונה למטה, צד ימין, ולימוד שני הוא, כשם שאף על פי שכל מדרגה נזקקת לאותם החלקים שישנם במדרגה שתחתיה, נכון הדבר שכל מדרגה העליונה כוללת בתוכה את המדרגה התחתונה או את המדרגות התחתונות ממנה, אבל, אז א', הלימוד הראשון, אבל לא המדרגות התחתונות, זה עיקר עניינה, הבנו, אז זה א', ב', האם המדרגות התחתונות הנמצאות במדרגה העליונה היא העתקה כפי אותו הערך, כפי שנמצאות המדרגות התחתונות במדרגות התחתונות? תרגום. האם הדומם הנמצא בצומח זה העתקה של הדומם שבדומם? אני עכשיו מדבר, אומר משפט מטופש לחלוטין, אני לא איש מדע להסביר את זה. האם פרח השושנה זה אבן שפתאום יוצאים ממנה עלי? סליחה על השטחיות. ברור שלא. כלומר, ברור שהדומם שנמצא בצומח הוא לא דומם שהוא עתק מהדומם. זה דומם מסוג של צומח. יוצא לפי זה שיש חמש מדרגות של דומם. יש דומם של דומם, דומם של צומח, דומם של חי, דומם של אדם, דומם של ישראל. הלאה. האם הצומח הנמצא בחי זה העתקה של הצומח שנמצא בצומח? האם הדומם שבחי זה העתקה של הדומם שנמצא בדומם או הדומם שנמצא בצומח? לא. וכן על זה הדרך הלאה. אם כן, יש חמש מדרגות דומם, ארבע מדרגות צומח, צומח בצומח, צומח בחי, צומח באדם, צומח בישראל, וכן על זה הדרך, שלוש מדרגות בחי, או שלוש מדרגות של חי, ושתי מדרגות של אדם, זה ענייננו. אני אגיד רגע בצורה אחרת, בואו ניקח את הדוגמה של חי ואדם לפני אדם וישראל, ודאי שיש באדם חי, יש באדם ממד של חי, נכון, אבל האם החי שבחי הוא עתק לאדם? האם האינסטינקטים למשל הנמצאים בחיה נמצאים גם באדם? לא. אלא החי שבאדם הוא לפי מדרגת אדם. אז אם האדם יהיה אדם, יגלה את החי שבו. בצורת אדם, למרות שזה חי. אבל אם האדם לא יהיה אדם, אז הוא לא יגלה את מדרגת החי. הדוגמה שאני מזכיר בשנים האחרונות, אנחנו מגיעים לשלב הזה, יש הרבה דוגמאות להזכיר, אבל דוגמה אחת שנכתבה בעיתון, ואם זה כתוב אז כנראה זה נכון, נכתבה בעיתון לפני כמה שנים, שאחרי אחד הצונאמים שהיה באמריקה, אולי דרום אמריקה, לא זוכר, אז חקרו וגילו שלקרפדות יש מנגנון אינסטינקטיבי לזהות את הזעזוע מתחת לפני הים, בעומקים ובמרחקים כאלה, והם נעלמו מהחופים לפני שהצונאמי הגיע לחוף. וככה הצילו את עצמם. סליחה? כל החיות. כמה זמן לפני הצונאמי? שעה. אז הקרפדות אני חושב זה כ-72 שעות. אז כנראה יש להם אינסטינקט צונאמי יותר, נקרא זה יותר מפותח. בסדר? אז אם כן הקרפדות, ומוסיף אביחי, כל גן החיות, התנ"כי או לא? לא התנ"כי. גן החיות, כן. אז הקרפדות נעלמו מהחופים 72 שעות. יפה, עכשיו יש לי, לפני הצונאמי, עכשיו יש לי שאלה. תגידו לבני אדם, יש אינסטינקט קרפדי לזהות צונאמי? לא. איך בני אדם אמורים לזהות צונאמי? א', אבל איך הם מגיעים לססמוגרף? שכל. כלומר, הם אמורים לחקור, ללמוד מדע. איזה מדע כדי ללמוד? לא, אבל איך כל המדע היום באוניברסיטה? איך ססמוגרפיה? כנראה זה קשור לפיזיקה, כנראה זה קשור לגיאולוגיה. ססמוגרפיה זה כנראה התוצאה של כל הייתי אומר של כל המקצועות האלה ביחד, כן? אז האדם בשכלו אמור ללמוד חוכמה במקצועות שונים. מכוח החוכמה שהוא למד בפקולטה למחקר באוניברסיטה, הוא אמור לייצר מכשירים טכנולוגיים, נקרא לזה הייטק, והמכשירים הטכנולוגיים האלה יזהו באופן שכלי אנושי את מה שהוא אינסטינקט הזה לקרפדה. יפה מאוד. מישהו היה מעדיף בשביל זה בגלל זה להיות קרפדה? לא. כי זה יותר רציני, יותר מפותח, שהאדם בשכלו, בבחירתו החופשית, מתוך מהמצב, מגיע לכאלה הישגים, אשר שזה תבוע בך כטבע וזה משפריץ ללא בחירה, ללא הבנה. ודאי שהמדרגה האנושית הרבה למעלה מהמדרגה הקרפדית, עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים. אבל אם האדם יגיד, אני מוותר על מדרגת האדם שבי, לא רוצה שכל, לא רוצה טכנולוגיה. יש בי גם חיית האדם, נכון? יש בי אדם ויש בי גם חיה. אז אם יש בי חיה, אז זה העתקה של החיה שבחיה. האם זה נכון המשפט הזה? לא. כי האינסטינקט שנמצא בקרפדה להינצל מן הצונאמי לא נמצא כמועתק אצל האדם. אז התוצאה תהיה שהקרפדה תינצל מהצונאמי והאדם ימות חס ושלום. אז אם האדם לא מגלה את מדרגתו כאדם, הוא יהיה יותר גרוע מחיה. עכשיו נעלה לנושא שלנו, עוד קומה, השלב הבא. הערך האנושי שבישראל, האדם שבישראל, הוא לא העתקה של האדם שבגוי, של האדם שבאדם, אלא הוא אדם לפי ערך ישראל. אז לא יהיה ישראל, כלומר תורה, כלומר אלוקות, כלומר יראת שמיים, כלומר נשמה, אבא שבבן וכו', לא יהיה בפועל, בבחירה, אם הבן שבבן לא יגלה בפועל את אבא שבבן, אז שלא נתפלא שתובנות שכליות פשוטות והתנהגויות מוסריות פשוטות, שכל אנושי אלמנטרי ומוסר טבעי אלמנטרי, שלא נתפלא שאצל הגויים זה קיים, ואצלנו זה נעלם. למה? כי מדרגת האדם שבישראל היא לא העתקה של האדם שבאדם. היא לפי ערך ישראל. יש ישראל, יהיה אדם. אין ישראל, גם לא יהיה אדם. כמו שהחיה שבאדם היא מדרגת אדם. יהיה אדם, יהיה חיה שבאדם. לא יהיה אדם, יותר גרוע מהחיה. בואו נקרא את זה. ולימוד שני הוא, כשם שאף על פי שכל מדרגה נזקקת לאותם החלקים שישנם במדרגה שתחתיה, מכל מקום היא אינה לוקחת את החלקים ההם על פי אותה התבנית שהם נמצאים בה במדרגה הירודה. זה לא העתקה של המדרגה הזו מהמדרגה הקודמת. כי אם כל מדרגה העליונה היא מסגלתם את החלקים של המדרגה שתחתיה לפי ערכה מתחילת הווייתם. זאת אומרת, דוגמאות, הצומח לא ייקח בקרבו את הדומם בתכונה דומם ואחר כך ישרה עליו כוח הצמיחה, כמו הדוגמה המטופשת שהזכרנו, אבן שפתאום עצימי נעלים. זה צומח, זה לא צומח. הצומח כל כולו צומח. כל הווייתו הכללית היא צומח. יש בו גם חלקים של דומם, אבל הם לא דומם כמו בדומם. הם דומם באופי של צומח. זה דומם מסוג אחר. כי מתחילת התהוותו יתהווה על פי הצביון הנצרך למעלת הצמיחה, וממילא גם הדומם שבו יהיה כבר חלק מהצומח. וכן החי, ייקח את עניין הצמיחה על פי התוכנית של כוח החיים. הלאה, וכן צריך המדבר, האדם, שבזה כבר יד הבחירה שולטת, שהוא גם כן כל הצדדים שבו מצד שהוא חי, נעשים אצלו על פי התכלית של כוח הדיבור השכלי. כלומר, כאן הרב יותר נוגע בצד המוסרי, אבל הדוגמה שהזכרנו קודם היא גם טובה, הצד הטכנולוגי, המדע והטכנולוגיה. דהיינו, היושר והצדק, ולענייננו, ולענייננו, כל הסיבוב הזה בשביל המשפט האחרון. וממילא, שחלק האנושי שבישראל, צריך שיהיה נמשך דווקא ממקור ישראל, לא משדה אחר. יוצא לפי זה רבותיי, שההבחנה בין ישראל לעמים זה לא יש שלוש קומות לעמים, יש קומה רביעית לישראל. גוף נפש שכל לכולנו משותף. מדרגה רביעית נשמה זה רק לנו, לא נהיה נשמה לפחות נהיה גוף נפש שכל. לא נכון. אלא גם שלושת המדרגות המשותפות, כאילו גוף נפש שכל, הן לא משותפות. הן שונות. הן לפי הערך של הקומה הרביעית של הנשמה בישראל, לא תהיה נשמה בישראל, אז גם לא יהיה גוף נפש שכל ישראלי. סליחה, גוף נפש שכל אנושי. נהיה יותר גרועים מהגויים. דרך אגב, הרמב"ם אומר את אותו עיקרון במה שדיברנו עכשיו, ביחס שבין הגוי לישראל, אומר אותו עיקרון פרק א', ביחס שבין החי לאדם. למשל, יש, על פי הרמב"ם בשמונה פרקים, ידו מפורסם. הרמב"ם מחלק את הנפש, לפי החלוקה שם, לחמשת החלקים, הזן, המרגיש, המתעורר, המדמה והשכלי. אם נסביר באופן לא מדויק, ראשוני מאוד, הזן שווה מערכת פיזיולוגית. המרגיש לפי הרמב"ם שם שווה חושים. הלאה, המתעורר שווה רצון, הדמיון שווה כוח המדמה, השכלי לפי שיטה אחת שווה שכל. המכנה המשותף אומר הרמב"ם בין החיות לבין בני אדם, בעלי החיים לבני אדם, זה הזן והמרגיש. יש לחיה ולאדם מערכת פיזיולוגית, יש לאדם ולחיה חושים. אז האם זה נכון לומר שהזן והמרגיש שמתגלה דרך החי, זה אותו הזן והמרגיש שמתגלה דרך האדם כי זה המכנה המשותף שלנו עם החיות? לא. אלא ברור אומר הרמב"ם שהזן והמרגיש הוא מושפע מהנפש האנושית, מהמדמה, המתעורר והשכלי האנושי. כי נפש האדם אחת היא. אז אתה לא יכול עכשיו לחלק את האדם לחמשת המחלקות ולהגיד, שתי המחלקות התחתיתיות, פיזיולוגיה, חושים, זה בעצם חיה באדם. הדמיון, הרצון והשכל, זה כבר המייחד את האדם. אבל שתי המקומות הראשונות, זה בעצם חיה. זהות. לא נכון. אומר הרמב"ם, ואף על פי שנגיד ביחס לשתי הקומות הראשונות, נשתמש באותם הביטויים, למשל, נאמר, הסוס אוכל והאדם אוכל, זאת לא אותה אכילה. אומר הרמב״ם, אין זה אלא שיתוף השם בלבד. אני רק משתמש באותו המילה, באותו ביטוי. אבל אין מה להשוות את האכילה הסוסית לאכילה האנושית. כי האכילה הסוסית היא אכילה משני כוחות בלבד, מהכוח הזן והמרגיש. והאכילה האנושית היא אכילה מכוח הזן והמרגיש, והמדמה, והמתעורר והשכלי. זה אכילה מסוג אחר לגמרי. ובפרט לפי משרם הכותב בסוף פרק א', שחמשת המדרגות האלה, או חמשת הבחינות האלה, או חמשת חלקי הנפש האלה, הם ארבעת הראשונות, כלומר, זן מרגיש, מתעורר מדמה, זה כחומר, והשכל להם צורה, אז השכל הוא התוכן הפנימי של אותם ארבע המדרגות, אז אם נעלה עכשיו קומה, אז הנשמה היא התוכן הפנימי של זן מרגיש, מתעורר, שכלי מדמה. אז הרב לא המציא את זה. אותה החלוקה שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים, כלפי היחס שבין האדם לחי, אומר הרב את אותו עיקרון ביחס שבין ישראל לאדם. אולי תנו לי עוד שלוש דקות להגן את זה בעוד איזה מקור. הרב קוק כנראה שמע את זה מהנציב מוולוז'ין שחוזר על זה בכמה מקומות. אחד המקומות הנפלאים שהנציב מדבר על זה, זה סוף פרשת שמיני. סוף פרשת שמיני עוסקת בסוגיית המאכלות האסורות. למי נאסרו המאכלות שהתורה אסרה? לישראל. גוי יכול לאכול מאכלות אסורות לישראל? כן, בשבילו המאכלות האלה מותרות. יפה. איזה סוגים של מאכלות אסורות יש? חמישה סוגים שקשורים לבעלי חיים. א', יש שרצים ורמסים אסורים, ב', יש דגים אסורים, ג', עופות אסורים, ד', חיות אסורות, ה', בהמות אסורות. את חמשת החלקים האלה התורה מפרטת בפרשת שמיני. לא לאכול מן הרמס, לא לאכול מן הדג, לא לאכול מן העוף, לא לאכול מן החיה, לא לאכול מן הבהמה, הטמאות. או הטמאים. יפה. בפסוק שהתורה מסכמת את כל חמשת האיסורים הללו, איסורי מאכלות, מאכלות אסורות, אומרת התורה כך, זה הפסוק המסכם, והתקדישתם והייתם קדושים, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. שואל הנציב, אני לא מבין את הסיום של הפסוק. אם הפסוק הזה אומר, אל תהיו טמאים, תהיו קדושים, היה צריך להיות כתוב, התקדשו, והתקדישתם והייתם קדושים, ולא תטמאו את נפשותיכם. נקודה. למה התורה נוקטת דוגמה, ולא תטמאו את נפשותיכם, בכל השרץ הרומס על הארץ? למה התורה הזכירה בפסוק המסכם את, את בעל החיים התחתיתי יותר, השפל יותר, הנמוך יותר, השרצים והרמסים? אין צורך. את רוצה להזכיר כבוד התורה, תגידי, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרצים ובכל הדגים ובכל העופות ובכל החיות ובכל הבהמות. למה להגיד רק שרצים? אומר שם הנציב דבר עצום, שגם היום לצערנו הרב זה כבר לא מובן מאליו. שרצים, רמסים, זה בעלי חיים שהנפש האנושית, אם היא נורמלית, דוחה אותם באופן טבעי. סליחה על הדוגמה, אדם נורמלי, יש לו סלידה מלאכול מקק, קוראים לזה ג'וק. מה אדם נורמלי היה אומר אם הייתי אומר, שמה, יש לך ארוחת צהריים? מעשרה ג'וקים בכל מיני צבעים, בכל מיני גדלים. רק לשמוע את זה, זה סלידה, נכון? מגיל, גול נפש. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאוכלים את זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש האנושית, אם היא נפש בריאה, אם היא נפש ישרה, כסולדת מרמסים. דגים, פחות סולדים. דגים, אנחנו דווקא אוהבים לאכול דגים. גם גויים אוכלים דגים שאינם טהורים. בסדר. להם זה בסדר גמור, הנפש שלהם היא לא זקוקה לטהרה הזאת. וגם חיות, וגם בהמות, וגם עופות, אלה בעלי חיים שאין לנפש האנושית סלידה מהם. לעומת הרמסים והשרצים, שבדרך כלל לנפש הישרה, הבריאה, הנורמלית, הנורמטיבית, יש לה סלידה מלאכול בעלי חיים כאלה. אומרת התורה מדהים, אומר הנציב, זה בית אב הסיום של הפסוק הזה. בית אב להבין את כל הסוגיה שלנו פה. אצל אומות העולם, הממד של הסלידה מבעלי חיים, נקרא לזה, מאוסים, הסלידה הזאת אצלם, אצל בני האדם, אצל הגויים, קיימת כטבע. הם לא צריכים תורה בשביל לסלוד מזה. אלא פשוט הם סולדים מזה באופן טבעי, זה טבוע אצלם כטבע, אינסטינקט. אבל בעם ישראל, זה לא טבוע אצלנו בטבע. מה שטבוע אצל הגויים בטבע, כטבע נפשי, אצלנו זה צריך לנבוע מהציווי האלוהי, מהסגולה האלוקית שלנו, מהתכונה הישראלית שלנו, מסגולת ישראל שלנו. ואם עם ישראל לא יבטא את סגולתו, את תכונתו, את נשמתו, אז אפילו חיות, בעלי חיים, כמו רמסים ושרצים, שהנפש האנושית דרכה לסלוד מהם, אנחנו לא נסלוד מהם. אז והתקדישתם בקדושת המאכלות המותרות לישראל, והייתם קדושים. ואם לא, ולא תטמאו את נפשותיכם. עד לאן אתם יכולים להגיע אם תטמאו את נפשותיכם ולא תתקדשו בקדושת המאכלות? עד כדי כך שדברים שהנפש האנושית דוחה, באופן אינסטינקטיבי טבעי, אתם לא תדחו. כי אצלכם הריחוק מהרמסים והשרצים הוא ריחוק אלוהי. הוא לא ריחוק אנושי, נפשי. ולכן, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. זה בית אב, הפסוק הזה. שכל המדרגות האנושיות הנמצאות בישראל הן לא העתקה של הערך האנושי. ואם אנחנו לא נגלה את הערך הישראלי, אז נהיה יותר גרועים מאומות העולם. עכשיו תגידו, אתה מוכן בבקשה לתת דוגמאות מהחדשות ולא מכל השרץ הרומס על הארץ? כן, יש מלא דוגמאות. בואו ניקח את שני הממדים הכי בסיסיים, הכי יסודיים, המייחדים את האדם כאדם, שכל ומוסר. יפה. האם היהודי המצוי ידוע בעולם כאדם מוסרי? כן. אשריכם ישראל, אשריתם ממדרך, ההולכים בתורת השם. שורי בית נלמוד פרק א', ליקוטי מוהר"ן, בנושא הזה, או תורה א'. עם ישראל ידוע כעם נימוסי? בין העמים. כן או לא? כולם עצבנים, כולם מתוחים, כולם חצופים, וכו'. יפה. תגידו, האם אתם מכירים עוד מדינה ריבונית שמאפשרת לאסיריה הביטחוניים, הנקראים מחבלים, ללמוד בבית הסוהר ולצאת עם תואר אקדמי ואחרי זה אולי להיבחר כיושב ראש הרשות הפלסטינאית? אתם מכירים עוד עם כזה? טוב, זה תלוי בבגץ. כן. הבנתי. הבגץ אישר. נשמע לכם הגיוני? נשמע לכם סביר? אתם מכירים עוד עם שצריך לנמק נימוקים למה הוא מגן על ביטחונו וצריך לקבל על זה אישורים מכל העולם? על כל איזה כדור שהוא צריך לראות כדי להגן על עצמו? זה הגיוני? לא. התפרסם לפני כמה שנים במלחמת, לפני שנפל סדאם חוסיין, יימח שמו וזכרו, בעיראק, אז האמריקאים נלחמו שם מלחמה לא קלה, ואז הם תפסו לא מעט שבויים. אז אפשר אולי להוציא את זה מהאינטרנט ולראות, לא זוכר מה מקישים, אולי השבויים העיראקיים על ידי אמריקה, לא יודע, צריך להקיש באינטרנט, אולי אפשר למצוא משהו. מה היו תנאי השבי של השבויים העיראקיים על מדינת עיראק, על אדמת עיראק, לא על אדמת ארצות הברית? זה לא פה יהודה ושומרון או עזה, שני מטר. עיראק, מה קשר בין עיראק לאמריקה? מה היו תנאי השבי של האסירים, של השבויים העיראקים? אז זאת אומרת, אני ראיתי תמונות, אני הזדעזעתי. שבוי עיראקי, שלשלת של ברזל, עם עיגול מתכת במשקל של אולי טון, אולי יותר, קשור לעמוד, אין תזוזה. תנסו אדם שקשור לטון מתכת לזוז. אין תזוזה. תגידו, אתם זוכרים באיזה תנאים האמריקאים שחררו את פולארד? אתם זוכרים אם הם ויתרו על איזה יום יומיים? ככה מתנהג עם שהפטריוטיות הלאומית שלו היא ברורה לו, היא פשוטה לו. באמריקה יש חוק שלא מדברים מחבלים. אין שחרור מחבלים, על מה מדובר? זה דבר פשוט. אפשר לתת המון דוגמאות. ועם ישראל, כל דבר מתחיל להיות מסובך אצלו. איך זה יכול להיות? עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, איך יכול להיות? אלא, זה ההסבר. הממד האנושי, השכלי והמוסרי, הנמצא בישראל, הוא לפי הערך האלוקי שבישראל. הוא לא העתקה של הערך האנושי. ואז, אם לא נגלה את הערך האלוקי שבישראל, אז נהיה יותר טיפשים והרבה פחות מוסריים מאומות העולם, שאסלאם זה מופיע ברמת אדם. אז משהו פשוט, שכלית ומוסרית אצל העמים, אצלנו הוא מסובך מאוד והוא לא יופיע. פשוט מאוד. זה מה שכתוב פה. והתקדישתם והייתם קדושים. זה המצב האידיאלי הלכתחילי. ואם לא, ולא תטמאו את נפשותיכם, עד לאן זה יגיע? בכל אשר יצא רומס על הארץ. רבותיי, מה אתם אומרים על זה? עוד משפט אחד אולי חשוב. הרב אומר באורות, גם באורות התורה, הרבה מקומות הרב מדבר על הסוגיה הזאת, שלכן עם ישראל נקרא יעקב וישראל. למה? יעקב מלשון עקב זה הצד התחתיתי, ישראל זה הצד העליון מבחינת הראש, עקב וראש, וזה בא ללמד, אומר שם הרב בפסקה באורות, שעם ישראל הוא שונה מלמטה עד למעלה, מעקב עד הראש מאומות העולם. העקב זה הצד הדומם שבנו, הצומח שבנו, החי שבנו, בלשון הרמב״ם זה הזן, המרגיש, האדם שבנו, בלשון הרמב״ם זה הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר, השכלי, לא משנה החלוקות עכשיו. בכל החלקים הנראים משותפים לנו ולעמים, אנחנו לא משותפים. לכן קומה 4, מדרגת הנשמה, היא משפיעה על שלושת המדרגות התחתונות, שכל נפש גוף. תופיע, גם זה יופיע. לא תופיע הנשמה, גם זה לא יופיע. תגיד, אני יכול לדבר ברור רגע? אפשר להוריד כפפות? מוריד כפפות. תגידו, מה אומרת הנפש הטבעית? החושים הטבעיים, השכל הטבעי הפשוט, בלי להסתבך. מה, איך החושים, הנפש והשכל, גוף נפש, שכל, מגיבים לזה, שרואים חיילים בורחים מזירת פיגוע? רק תענו לי על זה. בלי לתת הצדקות של צוערות בבד אחד, או של איזה שופט, או לא יודע מה. זה נראה טוב או רע? שנייה, תענו לי. זה נראה טוב או רע? רע. איזה הצדקות אתה יכול לתת לזה? היו אחרים שהסתערו, בסדר. אז דיברנו אתמול בשיעור. אז מה אם אחרים הסתערו? לא צריכים להסתער 300 חיילים, אני מצטט. נכון? אבל דבר ראשון, אתה שומע ירי, תופס מחסה. דבר שני, מזהה אויב. דבר שלישי, מתכונן להסתערות. יש מישהו אחר שהוא מסתער, תחכה להמשך. זה מה שלמדנו. זה מה שאנחנו עשינו כשאנו חיילים. מה זה לברוח עם הנשק? עכשיו מתחיל לתרץ. מי שראה את התמונות, זה לא נראה טוב. שום הסבר רציונלי לא מסביר את זה. ומי שמסביר את זה רציונלית, המוח שלו מכילה. עקום! מה אתה מסביר? גם אם קוראים לו שר ביטחון. מה יש פה להסביר? מה אתה בורח? תפוס מחסה. ברחתי לתפוס מחסה. כן. הבריחה נראית ככה כמו לתפוס מחסה. ואני לא דן את אותם חיילים וחיילות שהיו שם. אבל צהל צריך לשאול את עצמו מאיפה זה נובע? לא רזריה. לא אמרתי את זה. אבל מאיפה זה נובע? אלה תמונות שלא היו עוברים בשקט בשום מדינה ריבונית כלפי חייליה. זה צריך ליצור זעזוע, זה צריך ליצור טלטלה, זה צריך ליצור חשבון נפש, להבין מאיפה זה נובע, איך מתקנים. ואל תתחיל לתרץ, הצוערת הסתערה, והצוערת אמרה לברוח. ואם הצוערת אמרה, אז היא טעתה. מי אמר בכלל שצריכה להיות צוערת עם נשק? עוד שאלה. אישה אין מקומה במקומות כאלה, ככוח מסתער. איזה שוביניסט? אתה פרימיטיבי, אני פרימיטיבי. נכון, התורה היא פרימיטיבית. אבל התורה צודקת. זאת האמת. מרוב שאנחנו מאבדים את הממד האלוהי שבנו, ברמת הבן שבבן, באבא שבבן זה תמיד נמצא. אין יאוש. סגולת ישראל חי וקיימת, כל מה שלמדנו עד היום, הכל נמצא, זה השורש של הכל. אבל בהופעה מעשית, פה הרבה מאוד קלקולים. טוב, שאתה עוד המון דוגמאות. זה מה שהרב אומר כאן. נא להגיב. אושר, בבקשה. זה מה שדיברנו אתמול. הרמח"ל קורא לזה שיש להם מעין נשמה. לא מבין מה זה מעין נשמה. הרמח"ל כותב, למשל בדרך השם, אני חושב שקראנו את זה פה, שגם חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא, אבל הם נטפלים, כמו הלבוש, שהוא חיצוני, הוא תפל לאדם. תפל. תפורה. יש להם איזה שייכות, לא יודע להגיד מה גבול השייכות הזאת. בבקשה, מי רצה שם? כן. שמך שכחתי? אוריאל, כן.
מה היה תכונת שיש להם תכונות יותר טובים מהגויים, למרות שהם לא מחוברים לממד הישראלי שלהם?
קודם כל, סגולת ישראל נמצאת בכל אדם. לכן, אם אתה רואה יהודי מתנהג כמו יהודי במובן האנושי והמוסרי, או מתנהג כמו אדם נורמלי, סליחה, במובן האנושי והמוסרי, זה מכוח סגולת ישראל שבו. אף על פי שיכול להיות שהבחירה שלו לא מגלה את זה. אבל הוא עלול לפורענות, הוא עלול לקלקול גדול בזה. עלולים, אנחנו מגיעים. אנחנו מגיעים לזה. כן, בבקשה, מי פה עוד רצה לשאול שאלה? בבקשה, אסף.
אני לא הבנתי את השורה התחתונה.
השורה התחתונה שהיהודי התל אביבי, לא, אני עונה לך. אסף, אני עונה לך. השורה התחתונה שהיהודי שיושב בבית קפה בתל אביב, הוא לא יהודי שיושב בבית קפה בניו יורק. הוא לא גוי, סליחה, שיושב בבית קפה בניו יורק. זה לא אותו בן אדם. היהודי שמשחק בבורסה בתל אביב, זה לא אותו יהודי שמשחק בוול סטריט, או משהו, איך קוראים לזה? וול סטריט. זה אומר שהאישיות האנושית, התכונה האנושית הנמצאת בישראל, היא לא אותה תכונה אנושית הנמצאת באדם הגוי. דרך אגב, המדע כנראה עוד יוכיח את זה, ברמה הגנטית. אבל זה לא גנטיקה, פה זה גנטיקה רוחנית, זה לא גנטיקה פיזית. לא, מה שאנחנו אומרים שכדי שהמוסר, לא. מה שאנחנו אומרים שכדי שהמוסר הישראלי יתגלה, הוא חייב לנבוע מתוך תורה ויראת שמיים, ולא מתוך בגץ, ולא מתוך אנשים שיושבים בבית קפה בבית תל אביב ונותנים עצות, או הגדרות, מה זה מוסר. ודאי לא מהגויים. אני רק רוצה להראות שזה מגיע לפעמים... אסף, אני מבין מאיפה אתה שואל, ואני גם מבין מאיפה אני עונה. או אתה מבין מאיפה אני רוצה לענות לך. זה נובע מזה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להעתיק כל מיני דגמים, תרבותיים, חינוכיים, התנהגותיים, צבאיים, פוליטיים, לא משנה, מאומות העולם. לא, אין זה מה להעתיק, צריכים להיות אנחנו. צריכים לבוא למכון מאיר, להשתלם בסגולה הישראלית, לחשוף את הסגולה הישראלית אל הפועל, להוציא אותה לפועל, ואז אחרי זה ללכת להשפריץ בכל התחומים. לך לפוליטיקה, לך לכלכלה, לך להייטק, לך לצבא, לך לחקלאות, כל תחום. אבל מתוך הערך הישראלי, לא מתוך הערך שהוא עתק בטעות מאומות העולם. ואז, עכשיו רבותיי, למה השיעור היום הוא מאוד חשוב? כי אם אנחנו מבינים שהשיעור היום בא ללמד שגם החלק המשותף לנו ולעמים הוא לא משותף, אז עכשיו אנחנו חוזרים לאתמול, ולפני אתמול, אבל חוזרים לאתמול ומבינים שגם מה שיש לנו לקחת, הנהגה ישרה והנהגות מוסריות והנהגות מעשיות, או חוכמה וטכנולוגיה ואפילו מחשבות רוחניות, זה חייב לעבור בקור ההיתוך שנקרא תורה, שנקרא סגולת ישראל. זה מה שדיברנו אתמול. ואני מסכים, הרי מה כואב לאסף? אומר אסף ככה, כשאני רואה, אני מקצין קצת את מה שאתה חושב או מה שאתה עלול לחשוב. כשאני רואה אדם וחי, למשל אני רואה, תבחרו חיה, פרה. אני רואה פרה ובן אדם. ההבדל בין פרה לבן אדם הוא ברור. הוא ברור חושית, הוא ברור רגיונית. אתה רואה איך, מה היא פרה, מה היא כוללת בחיים שלה, מה התכונות שלה, איך היא מתפקדת, אל מול מה זה אדם. הפער בין חי לאדם הוא מאוד ברור. הוא אומר אסף, אבל כשאתה מעמיד אדם יהודי מול גוי, למשל, אם אני עכשיו אוריד את הכיפה ואת המשקפיים, בסדר? יפה, אני מאוד נהנה לעשות את זה. והייתי מושיב על ידי איזה בן דוד משכם, כאחד שהיה פעם בכמה פעילויות, שהשתמש בחזות הזאת. כן. תגיד אסף, זה נראה שונה? אותו דבר. אותו דבר. אותה פיזיולוגיה, אותה נפש, אותו שכל, אותה אינטליגנציה, אותם יכולות, אותם כישרונות, נראה אותו דבר. אז תגיד לי, איך אתה אומר שיש הבדל בין אדם לאדם? אני לא רואה שום הבדל. תגיד לי, היום במדע לומדים הרבה דברים שקשורים לרפואה מבעלי חיים. עושים ניסיונות על בעלי חיים כדי ללמוד על האדם. בגלל שגילו שכמה מנגנונים בעכבר הם דומים למנגנונים האנושיים מבחינה פיזיולוגית, בגלל זה האדם הוא עכבר? לא? אומר הרמח"ל דרך השם פרק ישראל ואומות העולם, שאף על פי שנראה שהאדם הישראלי והאדם הגוי אותו אדם, הרי הם כמינים מתחלפים לגמרי. ואם אתם תראו משפט אחד שאין לנו כרגע הזמן להאריך בו, פסקה 7, תראו רגע עוד י', פסקה 7, אורות ישראל, פרק ה', פסקה י', עמוד 22, ואני יודע שעכשיו אני הולך לזרוק פצצת אטום וללכת. זה לא חכם מבחינה רוחנית וחינוכית, אבל רק כדי להזדעזע. אומר הרב, ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאוויה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, מכאן יש מי שרצה להוכיח שיש לגוי נשמה, אז ההבדל בין מדרגת הנשמה שבישראל למדרגת הנשמה שהרמח"ל קורא לה מעין נשמה של הגוי, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שימו לב, הרב כאן לא אומר בהמה, אדם, ישראל. אל תתבלבלו. הרב אומר נפש בהמה מול נפש אדם, נשמת אדם מול נשמת ישראל. מדרגות בממד האלוהי. אז כשאתה מעמיד את הנפש האנושית מול הנפש הבהמית, המרחק האיכותי, אי אפשר לומר, זה על אותו ציר של נפש. אז המרחק האיכותי הוא יותר קטן. מאשר אם אתה מעמיד נשמה של גוי, מעין נשמה של גוי, מול נשמה של ישראל, ששם המרחק הוא אדיר. כי המרחק בנפש ישראל, בנפש הגוי לנפש הבהמה הוא מרחק עמותי, כי זה על ציר הנפש. אבל המרחק בין נשמה ישראלית למעין הנשמה של הגוי, זה הבדל איכותי. הבדל איכותי. שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. וואי, על זה אפשר לשים אותי בבית הסוהר. כלומר את הרב קוק, כלומר את כל תלמידיו, כלומר מי שלומד תורה. כלומר, אשר בחר בנו מכל העמים, תמחוק מלקסיקון. בסדר אסף, הצלחתי להרגיז אותך יותר בסוף השיעור. טוב, אנחנו נדבר על זה מחר, בעזרת השם. מחר לא, יום חמישי. יישר כוח, רבותיי. ברוכים תהיו.